נמשיך בעזרת השם את פרשת משפטים. יש לנו פה יזיד איש עזר לעוזו ואומה מאי מזבחי ויכון למות ומכה אבי ואימו מות יומת. פה אנחנו עושים זה פרק כ"א פסוק ט"ו, ומכה אבי ואימו מות יומת. יש איסור לאדם להכות את ההורים שלו, ואם הוא מכה אותם, פה מדובר על מכה, הכרה שיש בחבורה, כן? הכרה שהוא רוצה דם. הכרה כזאת, אדם מקבל מות יומת. מה זה מות יומת? התרגום של הרמב"ם מדיאל אומר, בשינוקא דסודרא, חנק על ידי סודר, על ידי מגבת או סודר או צעיף שעוטפים סביב הצוואר, ככה חונקים אותו, ואז רך וקשה, כמו שמבואר במשנה בסנהדרין, וככה היו, זה היה עונש על מכה אבי ואמו, מות יומת, ומקבל עונש חנק. מה זה? זה הדרגה הרביעית. זה הולך, סקילה זה הכי חמור, שריפה, דרגה שנייה, הרג וחנק, לפי חכמים. מה? זה יותר מסקילה? אני לא מסקילה. אני לא יודע, השאלה היא דרגות החומרה, דרגות החומרה, אני בוא נזכר הגמרא שם בסנהדרין זה איזה דרגות? פי דלת? הגמרא דנה שם בכמה מקומות בסנהדרין, כמה מקומות בפרקים האלה, אני לא זוכר מה שזה נלמד שם. זה מכה ואבי ואמו מות יומת, נלמד בסנהדרין פי דלת הנוזק שמיתתו בחנק, וזה נלמד מהפסוק הבא גם כן, גונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. גונב איש ומחרו ונמצא בידו. גניבת נפש, חטיפה. כן? כשאדם גונב, אז הוא מקבל גם עונש מוות, וזה גם כן בחנק. כל מיטה אמורה בתורה סתם חנקי. זה חנק, ועכשיו יש מקלל אבי ואמו מות יומת, שזה כבר דבר שלישי. בעיקרון, לכאורה, היה צריך להיות מכה אבי ואמו ומקלל אבי ואמו סמוכים אחד לשני. התורה הכניסה את גונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת בין מכה למקלל. נכון? או, לכאורה זה לא מהעניין. מכה אבי ואמו מות יומת, מקלל אבי ואמו מות יומת. מה זה מכה אבי ואמו מות יומת? בגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת, או מקלל אבי ואמו מות יומת. זה דרגות? או, אז רשי באמת אומר שהפסיק העניין וכתב, רשי בסוף פסוק תזיין, הפסיק העניין וכתב גונב איש בין מכה אביו ואמו למקלל אביו ואמו, בגלל האמיתו, שמכה אביו ואמו מות יומת חנק. גונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת חנק. הוא מקלל אביו ואמו מות יומת, קילה. כן. גונב. מכה זה בגוף, גונב זה מה? זה בגוף, אבל לא פוקע בגוף, ומקלל זה בעצם עוד יותר נמוך מבחינת האקטיביות, אבל יותר חמור מבחינת העונש. הוא מקלל אבי ואמא מות יומת. אבן עזרא כותב, אמר הגאון, כן, למה נכנס זה הפסוק וגונב בין מכה אביו ובין מקלל אביו? והשיב, כי הכתוב לא ידבר רק על ההווה. אומר, כי הכתוב לא ידבר רק על ההווה. איך קורה מצב כזה שאדם מקלל אביו ואמו, מכה אביו ואמו? אומר, כי הנגנבים היו קטנים, ונגדלו בארץ נוכריה, לא יכירו אבותיהם, וייתכן שיקום ויקללו, והעונש על הגנב. זאת אומרת, איך יכול להיות דבר כזה שיהיה מכה אביו ואמו? כי גונב אישום אחרו ונמצא בידו מות יומת. זאת, לכן, כאילו גונב אישום אחרו, זה יכול לגרום לדבר כזה. או, נכון, זה בדיוק השאלה, אם לבן מותר לספר את אבא שלו. נכון? הרבה פעמים מספרים, אני יודע, מספרים עסקים, וזה יכול לגרום לפציעה. אז אם מותר, או לעשות רפואה, להוציא מוגלה לאבא או לאמא עם רופא, יש בזה הרבה שאלות. מכה אבי ואמו. למה הייתה הרמב"ם פוסק שרופא שעשה חבורה לאביו דרך רפואתו פטור, אך לכתחילה ימנע עצמו מלרפות אביו ואמו, ריפוי שיכול לגרום לחבורה אם יש שם רופא אחר. זאת אומרת, לכתחילה לא, אם יש שם רופא אחר, אם רופא אחר אז מותר לעשות. הוצאת דם מיותרת. אם הוא יגרום לחבורה מיותרת. רופא, בדרך כלל, בוא נגיד, הוא משתדל להמעיט בסבל. אבל ואם הוא נכשל, ואם הוא עושה את זה קצת יותר, אתה יודע, יש דווקא מאמר יפה, רב זלמן זרוצקי, בהמשך הפרשה יש לנו את הרפוא ירפא, על עניין הרפואה. אז הוא כותב שהוא ביסו רב אהרון וולקין, אז כאן אהרון היה פעם אצל דוקטור צרהי. דוקטור צרהי היה איזה, אני מדבר בקני המלחמה, כן, היה ברופא מאוד מפורסם, שהרבה היו הולכים אליו, אני לא פה בארץ, נראה לי פולין או משהו כזה, דוקטור צרהי אולי בגריה, צרהי זה לא יודע מה, היא לא מגלה הרבה, אבל כן, אבל הוא אומר שהיה טוב, היה רופא מאוד מאוד מפורסם, היה גם ירא שמיים, והרבה היו הולכים אליו. הוא מספר שהדוקטור הזה עמד להתבונן, 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 כאילו על החולה, עליו, על רב אהרון וולקין, שהיה בשעתו ענק של מלכים, וגידו, והוא מתבונן ומתבונן המון זמן. אז הוא אמר שהוא לא מגילים את זה, בדרך כלל הוא בא בזה, אבל לא רופא איזה צ'יק צ'אק, זה לא, רופא לא צריך להסתפק ולאיים ולחקור, כאילו מה זה, איך הוא אומר לו שההרגשה שלו הייתה, מה זה. אז אמר לו שדווקא זה אני מכיר את זה מרופאים אחרים, הוא אומר, שהם כן מתבוננים וחושבים על כל דבר. הוא אומר הרבנים, שפוסקים בהלכות טרפות, שצריך לפסוק אם הבעינה הזאת היא טרפה או לא חריפה, כן? אז זה בעצם כמו אבחון רפואי. הוא אומר, ובדרך כלל רב לא פוסק על המקום. רב, אתה שואל אותו שאלה, אז הוא מאיים ופותח את הספרים ובודק, והרבה פעמים הוא אומר, טוב, תחזור מחר ואני אענה לך. הוא אומר, יש גם גישה כזאת. אבל המעניין הוא, ככה הוא מציין שם, דוקטור צרהי הזה, הוא אומר שהמעניין הוא שהרפואה של, שבאים לשאול את הרב, אז בעצם זה שאלה של כסף. אם הבעיה היא טרפה, אז מפסיד כסף. אמר, ותראה כמה זמן יושב וחוקר ובודק, זה הכל. ולעומת זאת, הרופאים, ככה, טוב, זו הכללה מאוד מאוד גסה, כן? אבל רופאים, אמר, שפוסקים צ'יק צ'אק, אמר, זה לא מדובר רק על אבחון, זה מדובר גם על ריפוי. מדובר בדבר שלא רק יפת כסף, אלא דבר שיש בו גם סיכון נפש. הוא אומר, מה ההבדל? איך זה יכול להיות? הוא אומר, אם הייתי רואה הבדל, שהרבנים כל היום יושבים בבתי קפה, ולא, בסדר, כשיש להם זמן פנוי, הם עושים לבלות, וזה, הייתי אומר, טוב, אם כל היום יושבים ולומדים, וכל הזמן חוזרים ללמוד עוד פעם את הנושא, ועוד פעם את הנושא, ויש להם קביעויות, ללמוד את זה עוד פעם, בעיון ובקיאות, והרבנים לא. הוא אומר, המציאות היא בדיוק ההפך. שהרבנים כל היום חוזרים על הנושא ללמד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל היום עושים שיעורים ומלמדים, לומדים ומלמדים, וכשיש להם זמן פנוי באמצע הלילה הם עוד פעם לומדים. ורופא, לא כל הרופאים נמצאים כל הזמן במצב שיעור, אז זה אומר, רק מה, תלוי גם ברצינות של האדם, תלוי גם בעירת שמיים שיש לבן אדם. האדם שיש לו עירת שמיים, אז הוא ייקח את הנושא יותר באחריות. עכשיו, ברור שזה הכללה, זה הכללה שתי הכיוון. ברור שזה הכללה. אבל נכון. לא, יש משהו ברצינות של יש פה איזה נקודה מסוימת בכל זאת, אחרי הכל. בדרך אגב, היה רבי ינקל הגלינסקי, היה מספר שהוא היה פעם בבית חולים, זה היה רופא שטיפל בו, היה לו רופא הזה מגיע ושאלו אותו, תגיד, מה הפירוש, ככה, מאוד בעלבון, מה הפירוש טוב שברוכים לגיהנום? אני אומר, טוב קידושים, טוב שברוכים לגיהנום. אמר לו, כאילו, מה נעלבת? לא מדברים עליך, מדברים על טוב שברוכים. כשהוא יבוא, אני אענה לו. כן, עוד משהו שהתגנפוש. אבל אומר, הוא אמר, לא, אז הוא צחק. הוא אומר, היה בטוח שזה בדיחה, הוא לא חושב, איך אני אומר עליו שהוא לא טוב שברופאים? סתם בדיחה. נו, מה באמת הטירוץ? אז טוב, פה באמת יש כמה וכמה טירוצים למה הפירוש טוב שברופאים מגיע לנו. רש"י שם אומר על מקום, בגלל שהם לא מטפלים בעניים. מגיעים לרופא, והרופא הזה יש לו תשלום שהוא גובה. ואם בן אדם לא עומד בתשלום, אז הוא לא מטפל בו. אז הוא לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך, ולכן, טוב שברופא זה גיהנום. הרופא אמור לעשות את העבודה בחינם. דרך אגב, לא רק רופא, גם מלמד תינוקות וגם רב, וזה חלק מהעבודות, כל העבודות הציבוריות האלה אמורים לעשות בחינם, ללא קבלת תמורה. לרופא אסור לקחת כסף רק שכר בטלה, כמו לרב וכמו למלמד תינוקות. בפועל מקילים בזה, כי פשוט הרופאים לא יעמדו בזה. גם ככה המשכורת שלהם לא מיודע מה גבוה. אבל זה בבסיס. ההלכה היא אותו דבר דרך אגב, יש לזה גם השלכות בראש המשפט, כי כשאדם מגיע לבין מגורים ורוצה לפתוח מרפאה, רופא, בעיקרון, הוא יכול לבוא ולדרוש לפתוח, ולמרות שהשכנים אומרים שאתה מביא פה הרבה אנשים, וזה עושה רעש והכל, הוא יכול לומר, סליחה, עם כל הכבוד, אני רופא, ורופא מותר לו לפתוח, אבל השכנים יוכלו לבוא ולטעון, אם אתה רופא, אתה צריך להיות רופא עם התנאים של ריפוי בחינם. אתה לא יכול לבוא להיות רופא, אתה רופא לעניין הזה שאתה יכול לפתוח למה שאתה רוצה, אבל אתה לא רופא לעניין הזה שאתה... הוא מבוא מאיפה? גם, כמו רב. מאיפה רב אמרו להתפרנס? נו, אז ראש זה פעם לעשות טובה. כן. טוב, אתה רב, יפה מאוד מגדול. לא, הרעיון של זה הוא בסדר. כן. לא, הרעיון שעומד מאחורי זה פשוט, כן? העוסקים, ככה זה אמור להיות במקור. למה הייתם לא נוהגים ככה היום? כי זה לא כל כך חסיק. לא, במשך שנים זה היה ככה. ולכן זה היה גם הולך ביחד. הרופא, רשי היה רופא, הרמב״ם היה רופא, הרמב״ן היה רופא, רשי היה רופא. עד גם גינן, היה סוחר ידעות, אבל גם יש לך עוד, רמב״ם היה רופא, הרמב״ם היה רופא, הספורנו היה רופא, זה היה תמיד עבודה מקובלת, דווקא אצל הרבנים. למה? כי כמו שרב עובד בשביל הציבור, הרופא היה עובד בשביל הציבור, לכן זה גם היה זאת, אנשים כאלה שבאמת מאמינים בשירות הציבור, היו הולכים לתפקידים האלה. טוב, זה כבר משהו אחר. אבל טוב, נחזור לענייננו, יש פה את העניין של מכה אבי ואימו ומקלל אבי ואימו. מכה אבי ואימו מותימות, מקלל אבי ואימו מותימות. עכשיו, יש פה משהו יותר חמור, כי אתה מסתכל על זה, אתה אומר, מכה אבי ואימו מקבל רק מיטה של חלק, שהיא המידה הרביעית בחומרתה. ומקלל אבי ואימו, שהוא רק מדבר, מקבל עונש יותר חמור. עונש של סגילה, שהוא הדרגה הראשונה בחומרתה מתוך כל הארבע מיטות בדין. ובזה זה בא להסביר הרמב"ן. הרמב"ן אומר, זה החמיר, הנה בפסוק כתבר, זה החמיר במיטת המקלל יותר ממיטת המכה, מפני שחטא הכללה מצוי יותר. היות וזה יותר מצוי, לכן הוא החמיר. שהכסיל, כאשר יכעוס והתכסף, וקילל במלכו ובאביו ואימו תמיד כל היום. והעבירה כפי נציאותה תמיד צריכה ייסור גדול. כאילו שהעונש הזה יותר חמור, או מפני שיש בכללה חד גדול יותר. הדבר ראשון אומר, היות זה יותר מצוי, לכן התורה החמירה בעונש, בשביל שאנשים יפרשו מזה. ודבר נוסף, או מפני שיש בכללה חד גדול יותר, שהיא בהזכרת השם. כלומר בשבועות אחלה מזור עמוד א', שכללה היא בהזכרת השם, והיות הוא מזכיר שם שמיים על הכללה, אז זה באמת יותר חמור. יש באמת, נראה לי שרבי יונתן אייבשיץ כותב, שבכללה הוא בעצם, במכות, זה לא סתם מופרע, אבל בכללה הוא מראה שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, כי אלוקים יעניש אותו. אתה מאמין בשם ומקלל אבי ואמו, כשהדברים באים ביחד, אז זה יותר חמור. נכון, הסתירה הזאת היא משהו חמור, כמו שגנב יותר חמור מגזן, יהיה שהוא פוחד מבני אדם ולא פוחד מאלוקים. יאללה, אין לו פחד בכלל, זה גזן, הוא שגם לא טוב, אבל זה פחות חמור מאשר גנב, שחי באיזה סוג של סתירה. אז הוא אומר, והנה צריך להנישו על חטאו באבי ואימו, ועל אשר נשא שם השם אלוקיו לפשע וחטא. אז מגיע לשתי אנשים. גם על חילול השם, שלהחליט את שם השם לתוך הסיפור הזה, לתוך הזה שהוא מקלל את אבא ואימא שלו. אז לכן לפשע וחטא ביניהם. ככה הוא אומר. עכשיו, יש באמת משהו אחר. רבינו יונה, שערי תשובה בשער ג' עוד סמך ג', כותב שם שהאבון הדיבור חמור יותר מהפעולה בפועל. והוא אומר, ואיפה אתה רואה את זה? נכון, נכון, ואיפה אתה רואה את זה? פה. שמכה אבי ואימו מקבל רק חלק. ומקלל אבי ואימו, היות זה בדיבור, אז זה יותר גרוע, ולכן הוא מקבל עונש של תקילה. כך אומר רבי יונה. לא, למעשה זה נראה לי שזה מחלוקת ראשונים. בגמרא שם בשבועות כתוב שזה מקלל דווקא בשם. מקלל אבי ואימו. מה זה? בגמרא שם כתוב שזה קללה בשם. קללה בשם. טוב, הגאון מגיעים על הפירוש משלי בפרק י"ח, פסוק ח' כותב שמלמה באמת האבון בדיבור חמור יותר מהאבון במכות בפועל. הוא אומר למה? כי זה גוף וזה נפש. כשהוא מכה, הוא מכה בגוף. כשהוא מקלל, הוא מקלל בנפש. והקללה בנפש יותר חמורה מקללה בגוף. אומר עובר הרומוסיף, זה מתרפא וזה אינו מתרפא. רצוי מכה בגוף מתרפא. אבל מכה בנפש, קללה, זיזוי, דיבור, הוא יותר גרוע. כי זה לא מתרפא. זה דווקא דבר שרואים אותו עד היום, מדברים עליו הרבה, מחנכים והכל. שכשפערות פעמים, עדיף לתת הילד סתירה מאשר לצעוק עליו. כי הרבה פעמים האבא לא מסתפק בצעקה, אז הוא משפיל. ועכשיו, הנה, לא, פערות פעמים סתירה יכולה להיות השפלה גם כן. מה? כן, אבל ההשפלה הזאת היא, טוב, תלוי איזה, אז עוד פעם, זה מותנה תרבות. אם זה מקובל יותר על לתת המכות האלה, ולא רואים בזה כזאת השפלה, אז ברור שיש כזה השפלה. אבל ההשפלה הרבה פעמים שאתה נותן עם הלשון, אתה לא יודע מתי לעצור. עם היד, אז רואים מתי זה נהיה אדום. יודעים, היי, הגזמת, תעצור. אבל כשנותנים עם הלשון, לא יודעים מתי לעצור, כי הפנים נשארות את אותו דבר, ובינתיים זה נחתך, ישר בלב, בלי חוכמות. ודברים ששארים אחר כך נזכרים. מניסיון, אני חטפתי הרבה. אז הסתירות זה עבר, שוכחים, איפה, גם בדרך כלל זה המוצדק. אבל הלבות, זה נשאר, זה רוב אחר כך. זה באמת נשאר, זה שונה. זה מתרפא, זה לא מתרפא. כן. אין שללות היומות, זה לא מכות אותך, לא? לא רואים כלום. אתה רואה כזה לב זה נשאר, ויש, הגרום מבינה כתב את זה, הגרום מבינה כתב שמקלל יותר חמור ממכה, זה בגוף, זה בנפש, זה מתרפא, זה לא מתרפא. ולכן תשוי זה מזה באמת. טוב, מקלל אבי ואימו מות יומת, וכי יריבון אנשים, אנשים רבים, ואיכה איש את ראו באבן או באגרוף. מה זה הקדמה הזאת, וכי יריבון אנשים? תתחיל, וכי יכה איש את ראו באבן או באגרוף. אומר הנציב, בעמק דבר, בא להגיד, אפילו הייתה פה מריבה במילים. ואז הוא אחד ממש ירד על השני בצורה קשה מאוד, מילים מאוד מאוד חריפות, והוא החזיר לו במכה. אז לא משנה איך זה התחיל. וכי יריבון אנשים, רבתם לפני זה ידוע, בסדר. ואיכה איש את ראו באבן או באגרוף. זה לא ינו, זה נפל למשקל, פה יש הלכות, מה קורה כשאדם מכה. אבל יש פירוש יפה מאוד שראיתי ברבי יונתן לייבשיץ, הוא כותב, וכי יריבון ואיכה. אתה רב עם מישהו? יאללה, תן מכות, עדיף להכות מאשר לדבר. אומר, ידברו, זה לא ירגע, שיתנו מכות ויגמרו את הסיפור, שיגמרו את המחלוקת. איך הוא אומר? יש לפעמים, טוב, צריך לדעת מתי כמובן, זה לא יאללה, כל פעם שיהיה מכות. אלא, ככה בואי נתן יש להתכתב, פה, בשבור של התורה, וכי ירבו, ועיקה יש את ראו, שיהיה קוף. באבן או באגרוף, ולא ימות, זה נפל למשקל. דרך אגב, מה נלמד מפה, מראה בכתובות, דף למדבט המוזבט, אדם שמכה את ראהו, הכאה שאין בה שווה פרוטה, לוקה. כן? פה בתורה מה כתוב? אם הוא מכה אותו ולא ימות, רק נפל למשקל ונהיה חולה. אם יעקב יתהלך בחוץ על משענתו וניקה המכה, אז לא מקבל עונש מוות. למה? אם הבן אדם מת, אפילו מת מפצעיו, אז הוא צריך, אז הבן אדם מקבל עונש מוות. הרוצח. אבל אם הוא לא מת מפצעיו, זאת אומרת, גם אם הוא מת אחר כך, אבל הוא מתאושש, ואז יקום, יתהלך בחוץ על משענתו, וניקה מכה, הוא לא מקבל עונש מוות. אבל רק שבטו ייתן. צריך לתת שבט גדולה ושבט קטנה, נכון? צריך לתת גם את בני העבר, את נזק שהוא גרם לו, וגם שבטו זה שבט, נכון? זה בעצם הרביעי, ורפו ירפא, הוא צריך גם לרפא אותו. אז זה ההוצאות שמוטלות עליו, למות, הגמרא אומרת גם מעין תחת עין, מכה תחת מכה, קביעה תחת קביעה, חבורה תחת חבורה, פסה תחת פסה, לרבות שיש גם דין של צער שמשלמים, ויש בושת שמשלמים, אז למעשה יש חמישה תשלומים. כן, נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת, שזה הוא חייב לשלם לו. עכשיו, מתי משלמים? הרי אנחנו יודעים שהכלל הוא אין לוקה ומשלם. זאת אומרת, אין מצב שאדם מקבל גם מכות, מלכות ובית דין, וגם משלם. אז לכן אומרת, אומרת הגמרא שם, שיש, בכל זאת יש פה לב על הקאה, ומי שיקה מקבל, אדם שמכה את חברו מקבל מלכות, נכון? מקבל מלכות, כן יוסיף. יש איסור להקות יהודי, ומי שמכה יהודי מקבל מלכות, אלא אם כן הוא הזיק לו, ואם הוא הזיק לו, אז הוא חייב לשלם. עכשיו, על איזה נזק מדובר פה? הקאה, אומרת הגמרא בכתובות למדבט, הקאה שאין בה שווה פרוטה. בדרך כלל יש מכה, יש נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. עכשיו, כל החמישה ביחד לא מגיע לתשלום של 10 אגורות. הבושה שהוא גרם לו עם המכה, והצער שהוא גרם לו, ורפואה אין, שבט אין, נזק אין. זאת אומרת, משהו לא, לא ממש קריטי, הייתי אומר, כן? אם זה אפילו לא שווה 7 אגורות, אני זאת אומרת, 7 אגורות, 10 אגורות, 11 אגורות, אולי, משהו באזור הזה. אפילו פרוטה זה לא שווה, המכה הזאת. ועל זה הוא מקבל מכות. אומר החפץ חיים, שים לב, תראה מה זה להקות בן אדם. אפילו כזאת מכה שהיא נראית מכה קלה, שבאמת, זה מכה שאין בה שווה פרוטה, כל החמישה נזקים ביחד, ועל זה אומרת לך התורה, העיקר הוא הקאה שאין בה שווה פרוטה, לא כמקבל מלכות מדאורייתא. ככה, בדיוק, כן. לא, אבל כשזה נעשה, עכשיו, בוא שאמרו לי, טוב דרך שהוא. אם זה, תראה לעצמך, אתה נותן באמת, כמו שאתה אומר, ככה לבן אדם באמצע בית כנסת, אז זה באמת בושות, רק מה, זה היה במקום שלא היה אנשים, אז אין בושת. וזה היה, צער גם לא היה, כי זה לא ממש קר, כי זה היה ממש כואב, אז היה בן אדם מוכן לשלם שקל בשביל שלא יחב לי, נכון? אבל יש הרגורות, הוא מוכן לשלם שלא יחב לי כסירה כזאת, כן. אז זה כבר, הצער אין. אז לא איזה, לתפורת כזאת, אין נזק, אין שבט, אין רפואה, אין כלום, ועל זה אומרת לך תורה, כן, על זה הוא יקבל מלכות בבית דין. עיקר הקהה, שם פשוט פרוטה לא כן. למה איתו? הוא יקע בן אדם? הקהה הזאת, כן, החלשה הזאת, היא כל כך אמורה. זה מה שאומרים, אם אתה כבר נותן מכות, תן, אתה תחפור, אתה תשלם שקל, תהי שקל, לא תקבל איזה 39 מלכות בבית דין. לא, אבל ברור שזה איתו, יש בזה איתו. מה? לא, 69 הרי נתנות, אתה חלש, אבל בכל כוחו. לא, היא חיבה זה אחרת, זה לא מבזה ולא מבייש ולא זה. אפילו היה בבית ישראל מיגור, אדמו"ר מיגור היה מחלק סתירות, חבקות. הרב עובדיה זה היה ממש צ'פחות באהבה. אבל אדמו"ר מיגור זה היה כאילו חסידים, היו עוברים וזה, אם היו מתחפשים יותר מדי, ככה, סתירה, סתירות מצלצלות. אבל זה היה זכות, כי הם... עד היום אני זוכר שדיברתי עם מישהו, סיפר לי שיום אחד הוא עמד ככה בבוקר, ככה בדרך לישיבה או משהו, הוא קרא מודעות, ללוח מודעות, פתאום עובר מאחוריו בית ישראל, האדמו"ר מגור, נפטר בתש"ל למדיין, כן? הוא עובר מאחוריו, מה אתה עושה עכשיו? לך לישיבה ללמוד. רק לאחי. הוא בכלל לא מהחסידות שלו, שום דבר. כן, לא, דווקא מאוד מאוד אהבו אותו, עם המכות האלה, ואנשים עד היום מתפארים בזה שהם צריכו לקבל ממנו סתירה, כן. אבל יש דבר כזה. אני פעם אחת קיבלתי סתירה, אחד הרבנים שלי, הרי למדתי בפונוביץ' שהיה בצורה רבה רחובה ארצי, והיה שם, דיברתי איתו על איזה ראש וקידושים, על קטנו יכולה להיות שנייה, בדף יותר, קטנו יכולה להיות שנייה או לא. ראש מאוד קשה. והוא אמר לי שזה ראש קשה, אין פשט בראש הזה. אני קצתי להגיד לו איזה פשט ככה, משהו אחר, זה, והוא לא אהב את זה. הייתה לי סתירה. לא, זה לא היה בפני כולם, אני אתן סתירה, אמרתי לך, תשבר הראש, זה ראש קשה, תעזור, תרפה, אל תתעקש. אז זה קיבלתי ממנו הסתירה, אז בסדר, אתה רואה, אני מספר את זה בגאווה, את הסתירה הזאת, זה לא... וקיצור, עכשיו, דרך אגב, יש ברוב שלה, נראה חיים, האדמור מביז'ניק, הוא אומר, אם יקום, בן אדם יקרא את חבר שלו, ונפל למשכב. הוא אומר, יש טענה לבן אדם, הוא לא יכול ללכת לישיבה ללמוד, הוא לא יכול ללכת לשיעור תורה, הוא לא יכול ללכת ללמוד, הוא לא יכול ללכת להתפלל, נפל למשכב. ואז כי מה קורה? אם יקום ויתהלך בחוץ על משנתו, אם הבן אדם כשהוא מבריא הוא הולך מסתובב עם המכה, וככה ורגוע בשוק, וניקע המכה. אז המכה לא צריך לשלם, בגלל זה שהוא מנע ממנו לימוד תורה, אז אתה רואה, אם יש לו כוח הוא לא הולך ללמוד, אז אתה מבזבז את הזמן. רק שבתו, אם הוא הולך ליושב ללמוד כשהוא מתחשש, ייתן, אז זהו צריך לשלם לו על זה שהוא יקרה לו ללמוד. טוב, זה לא... לא מה שפשוט בפסוק, אבל ככה הוא אומר. רק שבתו ייתן ורפו ירפא. דרך אגב, מה זה רפו ירפא? אומרים חז"ל, גמרא בבבא קמא דף פ"ד. רק שבטו ייתן ורפו ירפא. פשט, פשט, פשט המופת. אומרת שם הגמרא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. מה זה הכפלות ורפא ירפא? תוספות שם שואל, מה זה הכפלות הזאת ורפא ירפא? תגיד ורפא, זה מספיק. אז הוא אומר, הוא קיים מכה בידי אדם וגם מכה בידי שמיים. מה בעצם, מה רעיון? מה זה ורפא ירפא? מה זה מכאן ניתנה רשות לרופא לרפא? בעיקרון, היינו יכולים לומר, רחמנה, מחי ואיבו, מחי, הקדוש ברוך הוא מכה ואתה הולך ומרפא, באיזה זכות אתה הולך לרפא? הקדוש ברוך הוא שלח לבן אדם הזה עונש משמיים, הקדוש ברוך הוא שלח לבן אדם הזה מכה. דרך אגב, גם מכה בידי שמיים וגם מכה בידי אדם. כי ריבון אנשים, שני אנשים רבו אחד לקראת השני, ההסתכלות הנכונה אמורה להיות, משמיים נגזר על פלוני לקבל מכה. בהתגלגל על ידי שהוא רב עם מישהו. כי ריבון אנשים, בעיקר יש את ראהו, באבן או באגרו. אבל התורה אומרת לך, למרות זאת שהוא קיבל מכה משמיים, ורפו ירפא. הוא צריך לשלם את הרפואה כי זה לגיטימי. ניתנה רשות לרופא לרפות. לרופא יש רשות שהוא יכול ללכת לרפות. זה הרעיון שעומד מאחורי זה, רחמן המחי ויומה. אז בכל זאת, גם הקבל ישמע, גם הקבל ידם מותר לרפות. מעניין, כי זה נפסק בשולחן ערוך. שולחן ערוך פוסק ככה, בסימן שין למד וב, ביורדיה. סימן שין למד וב, סעיף א'. נתנה התורה רשות לרופא לרפות, כן? מה הוא כותב? נתנה התורה רשות לרופא לרפות, ומצווה היא, רשות או מצווה? רשות או מצווה? נתנה התורה רשות לרופא לרפות, ומצווה היא, ובכלל פיקוח נפש. זאת אומרת, מצווה מאוד חשובה, בכלל פיקוח נפש. נכון, בכלל פיקוח נפש, זאת אומרת שזה מותר לך ללד השבת וכו' וכו', זה לא רק מצווה. אז נו, מה קורה פה באמת? טוב, אז מצווה ופיקוח נפש, לא, מצווה ו... איך זה הולך באמת? לא יודע. אבל, אז שים לב למילים, כן? נתנה התורה רשות לרופא לרפות, הוא מצווה היא, הוא בכלל פיקוח נפש. אני השם רופא לך בדיוק, רפא איני השם ורפא. דרך אגב, יש פה הבדל, שמת לב? ורפו ירפא, כתוב עם דגש חזק. ורפו ירפא, נכון? זה לא כזה... זה שניהם דגש חזק, לא דגש קל. דגש חזק, ורפו ירפא. לעומת זאת, רפאיני השם וירפא, אני השם רופאיך, זה בלי דגש בכלל, זה רפוי. עכשיו, רפוי הרבה יותר קל להגיד מדבר מודגש, דבר מודגש צריך להתאמת כשאומרים, כן? רפו ירפא. עכשיו, אומר המעשה למלך, רב חיים איתן כבר עומד על זה בעת הבעתו, אומר שרפואה שבאה בידי אדם היא רפואה קשה, ורפו ירפא, וכאן שניתנה רשות לרופא לרפות, אז הוא מרפא, אבל רפואה שבאה משמיים היא רפואה קלה, ואין לי השם וירפא, זה בא בקלות. אז אם ככה לא צריך לקרוא לרופא רופא, אלא רופא, כי זה רפואה, הוא מרפא, הוא לא... צריך לקרוא לרופא מרפא, לא רופא, טוב, אני לא אומר את ניתן רשות לרופא לרפות. אז רפו ירפא, זה רפואה בידי אדם. אז אתה אומר שזה גם... לא, לרופא זה קל. לרופא זה קל, הרופא, לא? הוא מרפא, הוא מרפא בקושי. אם הוא היה מקבל, כן. אתה שואל את השאלה הזאת. הוא שואל, מה קורה פה? זה רשות או מצווה? ניתנה רשות לרופא לרפא, מצווה היא או בכלל תיקוח נפשי. אז זה מצווה או רשות? אומר אתה אז, שבעיקרון צריך להיות רפואה אמיתית, זה רפואה משמיים, שהקדוש ברוך הוא ירפא. מה חצי? ואני ארפא. יש לנו זה ואני ארפא או ואני ארפא? ארפא. מחצתי ואני ארפא. אז הקדוש ברוך הוא מוחה, נותן את המכה, והקדוש ברוך הוא מרפא. אז זה לא האדם, אלא מה? התורה נתנה רשות לאדם ללכת להתרפא. למי ניתנה הרשות? לאדם ללכת לרופא. ברגע שניתנה לאדם הרשות ללכת לרופא, לרופא יש את המצווה לרפא. זאת אומרת, אם לא הייתה לגיטימציה, את הרשות הזאת, אז לא היה לך בכלל רשות לעשות דבר כזה. ברגע שהתורה נתנה רשות לדבר כזה, זאת אומרת שאדם במצב מסוים מותר לו ללכת לרופא, אם מותר לו ללכת לרופא, הרופא שמרפא, זאת אומרת, הרפואה שלו תגיע רק בדרך של רופא, התורה נתנה מצב כזה, מציאות כזאת, שהרפואה מגיעה בערך הרופא, אז הרופא שמרפא, ודאי שהוא מקיים מצווה גדולה, ואיך הוא ממשיך, חובה אפילו בכלל פיקוח נפשי. אז בזה אני חיפשתי בקובץ תדרוש, לא מצאתי את זה בפנים, אבל יש קטע בקובץ תדרוש של החזון איש, שהוא מעמיד את זה שככה. בגדול היה אמור להיות במצב המרומם, שאנשים חיים עם הקדוש ברוך הוא. מכה מהקדוש ברוך הוא, רפואה מהקדוש ברוך הוא. אבל המציאות היא שאנשים לא חיים. אז התורה נתנה גם מקום שיש אנשים שלא חיים ככה, והם ילכו לרופא, והרופא ירפא אותם. רפואה שתבוא על ידי רופאים. והרפואה הזאת, אומר, ברגע שהתורה שמה את זה, אז התורה גם שמה מקום בעולם. הקדוש ברוך הוא יצר בטבע העולם שיש חוכמת הרפואה, ויש צמחים מרפאים, ויש צמחים שהם יוצרים כל מיני תופעות שאמורים לגרום לרפואה. הקדוש ברוך הוא יצר בטבע העולם מציאות כזאת של רפואה, והוא ציווה על הדבר הזה. עכשיו, יש את זה, ויש את זה. עכשיו, שהבן אדם, איך הרמב"ן כותב? מה לירא השם? לא, סליחה, מה לרופא בבית ירא השם? אם אדם הוא באמת ירא השם, שהוא זוכה להיות צדיק גמור, מה לו ולרופאים בכלל? כי הוא מקבל ישירות מהשמיים. אבל זה עוד פעם, זה הנהגה שהיא לא הנהגה כללית לכל אחד ואחד, אלא זה הנהגה פרטית לצדיקים גדולים. יפה, יפה. אתה אומר, אם המכה בא על ידי שליח, אז גם הרפואה בא על ידי שליח. אבל מה אנחנו מבקשים? רפאיני השם, רפאינו השם, בתפילה אנחנו משנים את זה משנה יחיד לשון רבים, מפסוק בירמיהו. רפאינו השם ונרפא. הושיענו ונרשע. מה זה הושיענו? תיקח את החוזה של הישועה בשורש. כי תהילתנו אתה, כן? ואז הרפואה שלנו וכולי, כי כן, מלך, רופא, נאמן ברחמן אתה. הרבה פעמים הרופא הוא או נאמן או רחמן. זאת אומרת, הרבה רחמן, הוא לא רוצה להציק לחולה מדי הרבה, אז הוא מבטר לו, טוב, אל תיקח, כן תיגע. אבל רופא נאמן, הוא לא מבטר, אין חוכמות. אתה תעשה מה שאתה צריך לעשות. כאשר לך תצרח, לא אכפת לי, זה... יש רופא נאמן, יש רופא רחמן. קדוש ברוך הוא, רופא נאמן ורחמן. עכשיו, יותר מזה, יש פה גם כמה חלקים. יש כן, מה זה כן? אל, אלי הארץ לקח, חזק. יש לו כוח לרפות. הוא רופא, כאל מלך. מלך אין מי שאינע ממנו לרפות. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, והיינו השם נרפא, רופא בשר ודם. לא תמיד הוא יכול לרפות, לא תמיד יש לו כוח לרפות. לפעמים יש מישהו שמפריע לו לרפות, הוא מצד עצמו היכול, אבל מפריעים לו. כי אתה, הרי ריבונו של עולם, כאל חזק, יש לך את הכוח. מלך, אין מי שאינע ממך. רופא, אתה יודע לרפות, אתה מרפא, אתה נאמן, שזה לא יחזור המחלה, ורחמן, שגם הרפואה עצמה תהיה ברחמים בלי כאבים ואיסורים. לכן אנחנו פונים אליך, רפאים מהשם ונרפא, שאין ונרשע, כי כן מלך. רופא נאמן ורחמן אתה. לכן הרפואה ממך, אנחנו מצפים לרפואה ממך. טוב, וכי יכה איש את עבדו או את עמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם. אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם, כי פה על איזה עבד מדובר פה שאסור להקות אותו, ואם הוא... נוקם בו, ואם הוא הורג אותו, הוא מקבל עונש מוות. לא על עבד עברי, עבד עברי אין שום הבדל. עבד כנעני, אומר רשי. עבד כנעני, אדם שמכה את העבד הכנעני שלו והורג אותו, מקבל עונש על מידת סייף. דרך אגב, פה אתה רואה את הזכויות שהתורה נתנה לעבדים. זה דבר מדהים. יש ברמב״ם, הרמב״ם בהלכות עבדים, בפרק ת' הלכה ח', כותב לשון ש... אומרת, עוד פעם, היום אנחנו בכלל מסתכלים, אתה יודע, מתוך התרבות שאנחנו חיים בה, מה, עבדות, כאילו נראה לנו איזה דבר מוזר. עכשיו משהו, בכל העולם הזכויות שעבדים היו מותרים, זה היה, כן, כי כספו, זה היה כסף של האדם, היה מורכים עבדים, כן, לא, על דבר הכי קטן. יש בספרי היסטוריה הם עומדים על זה. אבל הרמב"ם, בסוף הלכות עבדים כותב ככה, תשמעו לשון. מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך. ואף על פי, מה זה בפרך? נותן לעבודה בלי קצבה. תעבוד. עד מתי? הוא לא אומר לו. עד איפה? לא אומר לו. תעבוד, תחרוש, תחרוש. עד איפה? תחרוש. לעבד עברי, ליהודי, לא תרדל איש באחיו, לא תרדל בהם בפרך. אסור ליהודי לתת לאדם אחר עבודה בלי קצבה. יש נושא גדול עם הספרים, אם נותנים משהו לעשות את הספרים. אם לא, לעבד כנעני מותר, לעבד עברי אסור. זה לא מה שנקרא היום בעברית עבודת פרך. זה עבודה בלי קצבה. למה? חודש יהיה בלבנון, שניים חודשים בביתו. הפסוק אומר אחרת, מה אני אעשה? הפסוק אומר שחודש יהיה בלבנון, שניים חודשים בביתו. ואדון יראה, מה למה? לא יודע, טוב. מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך, ואף על פי שהדין כך, אומר הרמב"ם, אף על פי שהדין כך, שמותר לך להשתמש בעבד בפרך, מידת חסידות. ודרכי החוכמה, שיהיה אדם רחמן ורודף צדק, לא יכביד הוא לא על עבדו, עבד כנעני, ולא יצר לו לא יצער את העבד הכנעני שלו, ויאכילהו וישקהו מכל מאכלו ומכל משקהו. העבד אוכל מכל מה שאתה אוכל ומכל מה שאתה שותה. חכמים הראשונים היו נותנים לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלים, ומקדימים מזון הבהמות והעבדים על תעודת עצמם. זאת אומרת, יחס לעבד כנעני, כן? לעבד, טוב, אנחנו לא מתפעלים את זה, כי אנחנו לא יודעים מה העבדים עברו אז. איך אנשים התייחסו לעבדים שלהם? אבל שים לב איזה התייחסות התורה מעמידה שצריך להיות לעבד. יש מושג של עבדות, אבל מה? הרי הוא אומר, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה. אז הרמה אומר לך, תראה מה זה, הוא מסתכל עליך, הוא מצפה אליך. תפרנס אותו, תיתן לו, תיתן לו מה שהוא צריך. וכן לא יבזהו, לא ביד ולא בדברים, לא בתנועה אפילו. אסור לו לבזות את העבד בתנועה, ולא בדברים. לעבדות מסרנה כתוב, ולא לבושה. התורה נתנה לך זכות. זה שיעבדו לך, ואין לך זכות לבייש אותם, ולא ירבה עליו צעקה וכעס, אלא ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו. וכן מפורש בדרכי איוב הטובים שישתבח בהם, אם אמאס משפט עבדי ועמתי בריבם עמדי, עלו בבטן עשני עושהו ויכוננו ברחם אחד. זאת אומרת, הוא מגיע, אני והוא, שנינו אנשים דומים, שנינו בני אדם, הקדוש ברוך הוא יצר אותי ויצר אותו, הלא בבטן עשני עשהו ויכוננו בבטן אחד. ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בגויים הערלים. אבל זרעו של אברהם אבינו, והם ישראל שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא טובת התורה, וציוון וחוקים ומשפטים צדקים, רחמנים הם על הכל. וכן במילותיו של הקדוש ברוך הוא, שציוונו להידמות בהם, הוא אומר ורחמיו על כל מעשיו, וכל המרחם מרחמים עליו, שנאמר ונתן לך רחמים, ורחמך וירבך. הדבר הזה זה דברים נפלאים. זאת ההתייחסות שצריכה להיות אפילו לעבד כנעני. השם יעזור לנו להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא ולזכות לגאולה שלמה. רבי חנניה בן זכאי אמר: "אשרי מי שרוצה לגבור זקן ולפני כן שובל את זרעו מצוי", שנאמר: "אני חפץ למען תחיה, כי תורה וידיר".